קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18. קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
היום נעסוק בכמה מן השאלות הכי מפורסמות שדן בהם הרב יחזקאל לנדאו בעל נודע ביהודה. כמובן, בזמן שמדברים על התשובות הכי מפורסמות, זה הכל לפי טעם אישי, אלה התשובות הכי מפורסמות שאני מכיר אותן. ביורד דעה, מהדורה קמה, סימן צד ג', הרב נודע ביהודה מתייחס לנוסח התפילה. שאחד שאל אותו איך בדיוק להגיד את המשפט לשם ייחוד לפני קיום מצוות. יש בזה סידורים שונים שכל אחד אמר נוסח אחר. והנודע ביהודה נשאל מה בדיוק לברר, איך בדיוק לברר את הנוסח האמיתי. אני מכיר את הנוסח לשם ייחוד קודשו בריחו שכינתי בשם היור תמיר ונעלם בשם כל ישראל. הנודע ביהודה אומר, לפני שתשאל אותי בקשר לנוסח, כדאי לשאול האם טוב הדבר להגיד את זה. הנודע ביהודה חושב, לא רק שזה אינו חיובי, אלא זה רעה חולה בדורנו. הוא אומר שבדורות לפני כן לא ידעו בכלל נוסח כזה, ואנחנו מדברים על אנשים שהיו צדיקים, שעוסקים כל ימיהם בתורה ובמצוות, על פי תורה, על פי הפוסקים, ותומת ישרים תנחה. בגלל שבדור שלנו עזבו את הלימוד האמיתי, וכמובן, הנודע ביהודה משתמש בהשאלה, בפסוק, שעזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ממילא, כל אחד היום אומר, אני הרואה, לי נפתחו שערי שמיים, ואומר הנודע ביהודה, אלה הם מחריבי הדור. ועל הדור הזה אני אומר, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, וחסידים ייכשלו בם. כמובן, הנודע ביהודה היה רב חשוב וגדול באותה תקופה שהחסידות התפשטה, וכאן יש תשובה מוחצת נגד החסידות. עם כל זאת, אנחנו יודעים, יש לנו עדויות שגדולי החסידים התייחסו לנודע ביהודה ביראת הכבוד, העריכו אותו כגדול בתורה, אבל עם התשובה הזאת כמובן לא הסכימו והתווכחו רבות. אומרים שבדפוסים שונים של הנודע ביהודה השמיטו את הביטוי החזק הזה, שהנודע ביהודה אמר חסידים ייכשלו בהם, והם החזירו את הפסוק המקורי, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם, ופושעים ייכשלו בהם. ואומרים בהלצה, שמה קרה כאן? הנודע ביהודה לקח פושעים, מה שכתוב בפסוק, ועשה מהם חסידים. ואילו המדפיס ששינה, לקח את החסידים ועשה מהם פושעים. בכל אופן, הדברים די ברורים, שהנודע ביהודה התנגד לזה. אחר כך יש דיון הלכתי, אם באמת צריכים להגיד משהו מיוחד לפני שאתה מקיים מצווה. הרי בקודשים אנחנו אומרים שסתום הלשמה. בניגוד לגט אישה שצריכים לכתוב לשמה בצורה חיובית, בגלל שאישה איננה עומדת לגירושים. אבל קודשים סתום הקשרים, סתום הלשמה עומדים. אומר הנודע ביהודה שהמצוות הם כמו קודשים. ולכן לא צריכים להגיד כלום, רק צריכים להגיד שאתה מקיים את המצווה. אם אתה אומר משהו, תגיד שאתה רוצה לקיים מצווה. בטקסט היה גם דיון, אם מותר להגות את השם באותיות, להגיד את האותיות של י"ק ואחר כך ו"ק, אם מותר להגיד את האותיות כמו שהן כתובות, י' לא כמו שאני אמרתי י"ק ו"ק, אלא כמו שהן כתובות, ועל זה יש דיון נוסף, שהוא טוען, הנועד הביודה אומר שהוא שמע בילדותו, אנשים גדולים צדיקים עושים כך, אז ממילא הוא לא חשב שזה נקרא הוגה את השם. לתשובה הזאת יש תגובות רבות. בהוצאת הנועד הביודה שהזכרתי בשבוע שעבר, יש הוצאה של מכון ירושלים, שבסוף יש ליקוטי הערות על השוטים של הנועד הביודה. וכאן יש דיון רחב מכל הכיוונים. היו בעלי כוונות שאמרו שהם לא הבינו איך יכול להיות שכזה צדיק וגדול, הנועד הביודה התנגד לאמירת השם ייחוד, והיו כאלה שאמרו שגם הם לא אומרים את זה. החבות יאיר אמר שמישהו שבא ושאל אותו, אז הוא אמר, זה נועד רק לנצים צדיקים מפורסמים, אז אותו בן אדם קצת נעלב, אז החבות יאיר אמר לו, גם אני לא אומר את השם ייחוד. התשובה הזאת עוררה דיונים הלכתיים בקשר לשני העניינים שהזכרתי. אחד, האם באמת אומרים שתומו לשמוע במצוות? האם בכל זאת כדאי להגיד משהו, אפילו אם אתה לא אומר לשם ייחוד, אבל להגיד משהו מעין אני הולך לקיים את מצוות הבורא, משהו דומה. ובסוף יש עוד דיון בקשר למה שנועד הביודה אמר, של להגיד את האותיות של שם השם, הוא לא ראה בזה הוגה את השם באותיות. רבנו צדוק הכהן, הכהן המפורסם, הכהן, התייחס לדיון הזה גם כן, ואמר שלפי הנוסח שהוא היה רגיל כנראה, אומרים י' את ה-K, ואומרים עכשיו ב-ו-K. אז הוא אומר, ברגע שיש הפסק, אז הוא אומר שהשאלה פחות רצינית. אבל בכל אופן, התשובה הזאת גרמה לעניין רב, הן בגלל הנקודות ההלכתיות שתעוררו, אבל כנראה הסיבה הכי דוחפת שאנשים התייחסו לשאלה, והיא שאלה כל כך מפורסמת, זה בגלל היחס שלו, בזמן שהוא אומר, צדיקים ילכו בם, וחסידים ייכשלו בם. גם כן, מהתשובות הכי מפורסמות, שהולידה דיונים רבים מאוד, היא התשובה שלו בקשר לניתוחי מתים. ביורד דייה, מהדורה תניאנה, סימן רשיות, הנועד הביודה נשאל, ומעניין שהשאלה במקור הגיעה מהמחותן שלו, רב לייב פישלס. אבל הרב לייב הזה שלח לנועד הביודה קונטרס שלם, בקשר לשאלה שהתעוררה דווקא בלונדון. והיה שם מקרה שאחד חלה ונפטר ממחלה. הרופאים שעסקו ברפואה לא ידעו איך לרפא מחלה כזאת, האם יש תרופות וכדומה. אז שם שאלו חכמי העיר בלונדון אם יש היתר לחתוך גוף המת, ניתוח מתים, כדי לראות סיבת המחלה, ואולי זה יגרום לפיקוח נפש בעתיד. אז השואל, בעצם השולח את הקונטרס, הביא צדדים לכאן ולכאן. הוא טוען קודם כל שהיו הגדולים בתנך, שלא קברו אותם ישר, אלא למשל אצל יעקב ויוסף, שחנתו מלאכים, שחנתו אותם, וחנתו מלאכים אחר מכן. אז אמרו, אם זה נחשב כבוד המת, אז אולי ניתוחים מתים זה גם כבוד המת, אם המטרה היא להצלת נפשות. אולי זה כבודו של אותו נפטר, שהוא יזכה לכך שאנשים אחרים ינצלו. עוד הביא הלכה, שמותר לתת סיד על הבשר של הנפטר כדי למהר העיכול. שם מדובר באחד שרצה שיוליכו אותו ממקום למקום, ואז רצו שהבשר יתעכל, אז שמו סיד. אז רואים שמותר לצורך שעה לצוות הוליך לקברות אבותיו, והרשב"א התיר את הדבר הזה. אז היו, זה אלה הטענות, כמובן הטענה של פיקוח נפש, אבל הטענות האלה היו הטענות שרצו להקל. אמנם, הוא הביא סיבת האוסרים, בגלל הגמרא בבטרה דף קוף נוני, המעשה שקרה בבני ברק, שהיה רצו לבדוק את סימני, את סיבת המוות בגלל עניינים פיננסיים. ושם רב עקיבא אמר שאסור לנבל אותו. אז המתיר אמר, תשמע, זה רק עניין לצורך ממון. אבל כאן זה עניין של פיקוח נפש. בקיצור, זה היה הדיון בלונדון. השואל התווכח גם עם המתירים וגם המחמירים וגם המתירים. הוא אמר שבכלל חניתה אינה ביזיון. זה לכבודו. גם נתינת העשית זה לא ניבול. זה רק לכבודו. אם כן, איך אפשר להסיק מכאן שמותר לעשות משהו לפני הקבורה? בכל אופן, הנודע ביהודה דיבר בצורה די חריפה שאין היתר משום פיקוח נפש. אבל הוא טען שאם אנחנו היינו מתירים את זה, הרי היינו מתירים כל לימוד רפואה בשבת. כל מי שלומד רפואה, אז יש פיקוח נפש עתידי, ולכן נתיר לו את הכל, נתיר לו לשחוק סממנים, נתיר לו לכתוב, נתיר לו הכל, בגלל שיש פיקוח נפש בעתיד. אני יודע ביהודה אמר שוודאי משום זה אין מקום להתיר, ויש רק מקרה אחד שהוא כל כך פשוט, שהוא לא ראה סיבה לדון בה בכלל. כאן, במקרה שלנו, הוא לא חשב שיש פיקוח נפש לפנינו. אבל הוא אמר, אם אכן יש, אם יש חולה ששוכב לפנינו, והוא נפטר, אחד נפטר באותה, מאותה מחלה, והרופאים אומרים שיש לי עכשיו חולה לפניי, ואני רוצה להציל את חייו, ואולי על ידי ניתוח הגופה, אני יכול ללמוד איך להציל את ה... אומר, לא יודע ביודי, אם זאת הייתה השאלה, הרי זה ברור שמותר. על זה אין מקום לחשוש. ודאי שזה מותר. אבל אם אתה מדבר על פיקוח נפש עתידי, זה אינו מותר, וכותב בצורה חריפה, חלילה להתיר דבר זה. למרות התשובה הפסקנית הזאת, הרבה אנשים, הרבה פוסקים, כמובן בהערות שהזכרתי להם, מתייחסים לשאלה הזאת, ומעניין שבצורה מסוימת, הנודע ביהודה הוא גרם לכך שאנשים ידונו בשאלה הזאת, ואף ימצאו בסופו של דבר מקומות להקל במקרים מסוימים. היה יהודי שכתב תודות חייו של הנודע ביהודה, הרב ארי ליד גלמן, והספר הזה נקרא הנודע ביהודה ומשנתו. יש לו פרק שלם על בעיות ניתוחי מתים. והוא כותב בכותרות הראשונות, שהספר הרי נכתב על הנודע ביהודה. אז הוא אומר, רוב הגאונים בדורות האחרונים החמירו בשאלה זו, והוא מביא תשובה מפורסמת של הרב קוק בארץ ישראל בזמן שרצו לפתוח את הדיון בבית ספר לרפואה, באוניברסיטה העברית, והאוניברסיטה פנתה לרבנות הראשית, ויש דיון של הרב קוק, של הרב הרצוג, וויכוח חריף בקשר לזה, ומעניין שהרבי גלמן אומר שלמרות הפסיקה של חומרה, של הנודע ביהודה, זה עולה לדיון שממנו יש מקומות לפעמים שמצאו היתר. כמובן, בשיעור הזה אנחנו לא נעסוק בהלכה למעשה מה מותר ומה אסור. אבל היו כאלה שהתחילו לדון מה נקרא היום חולה לפנינו. הרי לפי התקשורת המודרנית, אנשים לומדים משהו באיזשהו מקום, אפילו במקום נידח, תוך שניות הם מפרסמים את הנלמד על האינטרנט במהירות הבזק. רופאים לומדים את זה בכל העולם כולו, ואולי באיזשהו מקום בעולם זה באמת יהיה פיקוח נפש מיידי. אמרתי שיש דיונים רבים, תשובה מפורסמת של הרב משה פיינשטיין בנידון, והמעיין שם בתשובה יראה שיש לו דרכים מסוימות להתיר, והוא אומר שמסתמה בתנאים של היום, אפילו הנודע ביהודה היה מתיר את הדבר הזה. כמובן, צריכים לחלק בין הניתוח מתים לצורך לימוד, בגלל שיש מחלה מסוימת, לבין ניתוחי מתים של סטודנטים שלומדים רפואה, ובעיקר השאלה, אמרתי שהיום יש ספרות כל כך רחבה, ומי שרוצה באמת לעיין, יש ספרים רבים ומאמרים שלמים שנכתבו בנושא. מעניין רק שנודע ביהודה היה מהראשונים שהתייחסו לשאלה, וההתר שלו על חולה לפנינו הוא מאוד מאוד ידוע. תשובה אחרת שנעסוק בה היום היא תשובה שמופיעה באבן העזר במהדורה תניאנה, תשובה ראשונה. אני אמרתי שתמיד בוחרים בתשובות הכי מעניינות את המעביר שיעור, מי שחושב על מכין את הדבר, והתשובה הזאת מאוד מעניינת אותי, וכבר דיברתי עליה כמה וכמה פעמים. הנודע ביהודה נשאל בקשר לחתונה של אנדרוגנוס. אנדרוגנוס זה בן אדם שהוא ספק זכר, ספק נקבה. והשאלה הייתה, האם הוא יכול להתחתן? האם אפשר לברך ברכות החתונה? ברכות האירוסין בשידוך כזה. אני רוצה לדלג לגמרי על החלק הזה של השאלה, ותייחס לחלק השני. הוא לא נשאל על החלק השני, אבל תוך כדי דיון על נישואי אנדרוגנוס, הנודע ביהודה הזכיר שאני מסתפק בכלל אם אפשר לברך על נישואין של חירש. הרי מי שמברך את הברכות, מברך את הברכות, אצלנו מקובל שיש רב מסדר קדושין, שהוא מברך את הברכה אשר קדשנו מצוותה וצוונו לעריות וכולי, ומברך את זה, ואומר הנודע ביהודה, בקשר שיש חירש, והוא לא שומע את הברכה, אני מסופק אם אפשר לברך את הברכה הזאת. והוא מביא את הרמב״ם, שכתב בתשובה, שאם אחד שאינו החתן, אחר מברך, הווה ברכה לבטלה. ורק החתן בעצמו חייב לברך. אמנם מנהג ישראל אינו, כן? מנהג ישראל שיש מסעדי קדושין. הנודע ביהודה מביא את הבית שמואל, שאמר, הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה בגלל שיש אנשים שלא יודעים לברך ברכה שהיא קצת מסובכת, ברכה שלא מברכים אותה כל יום. ולכן כדול לבייש, אנחנו נוהגים שהרב מברך לכולם. אבל הנודע ביהודה אומר, היות שאותו חתן הוא חירש, איך הוא יוצא בברכה שהרב מברך. אולי הוא מציע שגם הקלה חייבת בברכה. ואם כן, אז אפשר לברך להוציא את הקלה, אפילו אם לא את החתן. אם שניהם חושים, כמובן הפטנט הזה לא יוצא, אם אי אפשר להשתמש בפטנט הזה, אם שניהם חושים. בכל אופן, דרך אגב, הנודע ביהודה אמר שהוא מסתפק בנקודה הזאת. וההפניה שלו לרמב״ם בתשובה היא מעניינת. שידועים הדברים שהרמב״ם בהלכות אישות פסק, שהחתן או השליח, אם יש קידושין על ידי שליח, אז החתן או השליח מקדש, ומשמע מהרמב״ם כדרך שמברכים על כל מצוות. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, הברכה הזאת, ברכת האירוסין, היא ברכת המצווה, ומי מברך ברכת המצווה? מי שמקיים את המצווה, מי שעושה את המצווה, מקיים את המצווה, מברך. לפעמים אנחנו אומרים שבן אדם שחיה במצווה יכול להוציא מישהו אחר בגלל ערבות. אבל כאן, במקרה הזה, זה קצת שונה, משום שאין עליי חיוב, יש בראש השנה, למשל, יש חיוב על כל אחד ואחד לשמוע שופר. אבל ביום של חתונה, אין חיוב ערבות על כל אחד והחתן, ובקשר לענייני קידושין. אז משמע מהרמב״ם, שהחתן צריך לברך בעצמו. ידועים הדברים שהראש חולק עליו. והראש חושב בפירוש, שהברכה שמברכים בזמן החתונה, היא לא ברכת המצווה, אלא היא ברכת השבח. מעין ברכת השבח, ממילת מי צריך לברך אותה, כל מי שרוצה יכול לברך אותה. אנחנו נוהגים שמסדר קדושים לברך אותה, ובעצם כל אחד יכול לברך אותה, ואמרתי, זה דברים ידועים. אז היום כנראה שאנחנו פוסקים לפי הראש. ואם פוסקים לפי הראש, משום שאצלנו הרב מסדר קדושים מקדש, ולפי הרמב״ם זה בעייתי, אז מסתם אנחנו פוסקים כמו הראש, ואם כן, אז השאלה של חירש וחירשת היא הרבה פחות בעייתית. אבל אני לא יודע ביהודה הביא תשובת הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם, לא רק שהוא חושב זה ברכת המצווה ומוטל על החתן וכו', הוא אומר זה ברכה לבטלה. אם מסדר קדושין שאיננו החתן, מברך את הברכה, הרי זה ברכה לבטלה. כתבתי בהערות על פרשות השבוע פעם, שמנהג אצל כמה מעדות המזרח, במיוחד אצל מנהג תימן ומנהגים וקהילות אחרות מעדות המזרח, שאכן החתן עצמו היה מברך ברכת האירוסין. אני הגעתי פעם לחתונה שהרב קפח, שהוא היה ראש רבני תימן, הגדול, תלמידי הרמב״ם, מוציא לאור של כל הספרים הרבים, הרמב״ם שלם ועוד 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 ספרים. והייתי בחתונה שהרב קפח בירך את הברכה בעצמו. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, הרי הרב פוסק כדברי הרמב״ם. איך ייתכן שהרב בירך ברכת המצווה? ברכת המצווה להוציא את החתן. אז התשובה הראשונה שלו הייתה, התקלקלנו. אתה צודק. שבתימן לא היה כזה דבר. בתימן כל אחד בירך את הברכה באופן עצמאי. אבל כאן בארץ, המנהג הפשוט בכל ארץ ישראל היה שהחתן מברך, אז גם אנחנו קצת התקלקלנו, ואצלנו יש חתונות, אני מתאר לעצמי שלא כולם, אבל יש חתונות שהרב מברך את הברכה. התעקשתי. שאלתי אותו, אבל לפי הרמב״ם זה ברכה לבטלה, לא רק שהמצווה מוטלת על החתן, אבל הרמב״ם כותב שזה ברכה לבטלה. אז הוא השיב לי בידע העצום שיש לו, אני לא מכיר רמב״ם כזה. אני רק יודע שנודע ביהודה ציטי תשובת הרמב״ם, אבל הרב קפח הוא היה בקי עצום בכל כתבי הרמב״ם, מרשו לא מצא תשובה כזאת של הרמב״ם. אמנם זה נכון שזה די סביר שלפי הרמב״ם ייתכן להגיד כזה דבר, אבל עובדה הרמב״ם לא, הוא לא חשב שהרמב״ם באמת אמר את זה, ולכן הוא אמר שהמנהג בארץ לפעמים שהרב מסדר קדושין מברך לברכה. כמובן, אני רוצה להדגיש שמדובר עכשיו בברכת האירוסין, לא בברכת הנשואין. היו כאלה שהתלבטו ודנו לפי הנודע ביהודה מה קורה בברכות הנשואין, אבל לכאורה זה שונה לגמרי. ברכות הנשואין שאנחנו מדברים כשבע ברכות, זה ודאי אינו ברכת המצוות, זה ודאי ברכת השבח והודאה. אנחנו דיברנו רק על על הברכה הראשונה, שהחתן מברך לפי מנהג הרמב״ם, ולכן היה דיון בנודע ביהודה. תשובה אחרת, שהיא גם כן מאוד מפורסמת, ובדורנו, ממש עכשיו, יש דיון מסובך בקשר לשאלה הזאת, היא שאלה שמופיעה ביורה דעה, סימן קופסמך א', במהדורה קמה של הנודע ביהודה. השאלה הייתה, בקשר לאישה שזינתה. דרך אגב, אנחנו לא עסקנו בשאלות של אגונות. יש המון תשובות בקשר לאגונות, ואפילו יש קונטרס שלם שנקרא ממש ענייני אגונות, אבל אנחנו לא דנו בשאלות האלה. השאלה שכן נדון בה היא שאלה שמופיעה ביורדיה, סימן קופסמך א'. השאלה הייתה בקשר לאישה שזינתה. אבל למה זינתה? כאן הסיפור הוא מוזר ומעניין. הייתה קבוצה של אנשים שנסעה בדרך, ואיזה בריון, קבוצה של בריונים, התלבשה עליהם ושבו אותם. ואישה אחת ניגשה לראש הכנופיה והתקשרה אליו על מנת להציל את כל הציבור הזה. והיא אמנם זינתה איתו. אחר כך יש דיון, קודם כל, אם מותר לעשות כזה דבר, הרי גילוי הראיות זה ירי כבר יעבור. ושאלה שנייה, האם אישה הזאת מותרת לבעלה? הרי היא אשת איש שזינתה. והדיון של התשובה הזאת מתחיל בדברי הגמרא בקשר לאסתר המלכה, בקשר לעניין כאשר עבדתי, עבדתי, וכל הסיפור הזה. נדב יהודה אומר שהוא רוצה לדון קודם כל בענייני הלכה ולא בענייני אגדה. והוא יודע שהרשב"א כן פלפל לפעמים בדברי אגדה, והוא רוצה להתייחס יותר לענייני הלכה. לענייני הלכה הוא מביא את התשובה המפורסמת של המעריק. המעריק פסק, אשת איש של הצלת הרבים זינתה, אף ששפיר עבדה, מכל מקום אסורה לבעלה. כך פסק המעריק, והוא הביא את הראיה מאסתר המלכה, כאשר עבדתי, עבדתי. הנדב יהודה אומר, אם לדין יש תשובה, אני לא בטוח שבאמת אסתר אסורה לבעלה. בזמן שהיא אומרת, וכאשר עבדתי, עבדתי, אז אני לא דביל לחידי שהיא אמרה שאיך זהו, אני אתגרש ממודחי. ואם אני אתגרש ממודחי, זהו, אני לא יכולה יותר להתחתן איתו. אם מודחי היה כהן, זה די מובן, מודחי לא היה כהן, אז אני לא דביל אומר שהיא לא יכולה להתחתן איתו, בגלל שהפרסום של הדבר, אנשים ידעו מזה וכו'. אבל בכל אופן הוא מתלבט בעצם הדיון. האם באמת האישה הזאת נאסרת לבעלה? אמנם המעריק אמר שכן, והביא את הסיפור של מרדכי, והנדב יהודה מתלבט, אמנם בסוף הוא נכנע, ואומר, יש ראיות שבאמת האישה הזאת אסורה לבעלה. לכאורה יש באמת מקום, כמו שנדב יהודה הציע, לדון בשאלה הזאת. הרי ידועים דברי המעריק בתשובה הזאת. המעריק מדבר על אשת איש שזינתה בשוגג. ואם אישה בתמימות חושבת שזה בעלה, אז מחדש הנדב יהודה, אמנם היא זינתה בשוגג, אבל היא לא מעלה מעל בבעלה. איש איש כי תסתה אשתו ומעלה ומעל. היא פגעה בו. אם היא לא ידעה, היא חשבה שזה באמת בעלה, היא לא פגעה בו. והנדב יהודה רוצה להתיר אישה שזינתה בשוגג במקרה כזה. לפי הדברים האלה, היה באמת מקום לחשוב. אם אשת היא זינתה על מנת להציל את בעלה, בעלה עומד במצב של פיקוח נפש, והיא זנתה כדי להציל חייו. אולי באמת היינו צריכים להגיד שהיא לא פגעה בבעלה, אמנם היא זנתה, ויש שאלה רצינית שצריכים להתעורר, שצריכים לעורר אותה ולחשוב האם באמת מותר לעשות כזה דבר, אם זה נקרא גילוי עריות, לא נקרא גילוי עריות, אם זה נחשב קרקע עולם וכדומה. אבל שאלה שנייה, האם במידה שהיא כבר עשתה את זה, האם היא אסורה לבעלה, לכאורה אני לא יודע ביודיציה שיש מקום להתיר. הוא לא מנמק למה, אבל אולי בגלל זה, אולי בגלל שהוא חשב שמקרה כזה אינה פגיעה בבעלה. בכל אופן, אני לא יודע ביודיה בעצמו אומר שהיא אסורה לבעלה כדעת המעריק. אבל הוא אחר כך דן בשאלה, האם האישה הזאת מותר לה לזנות ברצון כדי להציל נפשות? הנודה ביהודה מביא תשובה, זה מעניין שהוא לא זכר בדיוק באיזה מקום הוא ראה את התשובה הזאת, היום אנחנו יודעים שזה בשבות שבות יעקב, הוא מצטט כמדומה לו שזה בתשובת בית יעקב, ושם באמת כתבו את הסיפור שאמרתי בהתחלה, אנשים ונשים שהלכו בשיירה, והליסטים קם, זו התשובה בעצם שנודע ביהודה התייחס עליה, אבל לא בכותרת השאלה ובהמשך השאלה. האם יש מקום להתיר כזה דבר? א', האם זה נקרא גילוי עריות? באישה כמובן, באיש. אנחנו אומרים שתמיד ירא ויעבור, באישה אומרים שהיא קרקע עולם, וצריכים לדעת מתי אפשר להשתמש בזה, להגיד שהם... שתעבור ואל תיהרג, ואחר כך דיון נוסף, אם יש מקום לחשוב על הצרת הרבים. האם יש מקום להציל רבים על ידי עבירה שאחרת היא אסורה במיוחד? ואמרתי, היום כבר יש דיון על זה. האם מותר לעבור עבירה, אפילו עבירה חמורה שיהרג ויעבור, כדי להציל רבים מישראל? נוכל לדבר על כלל ישראל? ועל זה יש דיונים שלמים היום. יש אתר באינטרנט שראיתי בחוץ לארץ, שבאמת יש התכתבות רבה בקשר לנושא הזה, וכמובן, הנודע ביהודה הוא מראשוני המדברים על הנושא, ואחר כך בהערות על הנודע ביהודה יש דיונים כאלה וכאלה, לפי התשובות היותר חדשות. המעיין יכול למצוא את כל החומר שם.